תודה רבה. מכובדיי, לקראת החלק האחרון של הכינוס, אני רוצה לפני שנשמע את הסוגיה של העולים שאינם יהודיים ברמה החברתית וההלכתית, בצד של העלייה, לא בצד של העובדים, אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת אורי אריאל מהאיחוד הלאומי. חבר הכנסת אריאל מלווה את הכינוס כאן ברמלה מתחילתו, מלווה פיזית בתמיכה ציבורית בכל הרמות של התמיכה האפשרית, והכינוס הזה כאן אורי בשנה החמישית הוא רק עדות שכשלוקחים דברים בהקשנות הם גם מחזיקים מעמד. לכבוד לנו להריח אותך, לכבוד לנו להודות לך על הכינוס ועל שאר העשייה. חבר הכנסת אורי אריאל, בבקשה.
תודה לאבי, ידידי. תודות קודם כל לאכסניה, לתנועת קוממיות שנולדה אחרי הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון. תודה לגרעין ברמלה, לרב שי, לבנדה שמלווה ומנהל ויוזם וכו' וכו'. הכינוס הזה, לעניות דעתי, חשוב יותר מתמיד בגלל הנושאים והמסרים שהוא עוסק בהם. בדרך כלל אנחנו שומעים על כינוסים אחרים יותר מפוארים, יותר עשירים, לא בטוח שיותר עשירים בתוכן, בלי לזלזל באף אחד. ברוך השם, משנה לשנה אנחנו שומעים פה דברים חשובים יותר ויותר, ואני רוצה לאחל לכם ולכולנו שנמשיך ונלך מחיל אל חיל בעזרת השם. עלו והצליחו. תודה.
אני הייתי עושה לחבר הכנסת אורי אריאל בדיקת דם, משהו בדם של הפוליטיקאי. אז שתי דקות, כל כך קצר. רב בעשייה וקצר בדיבורים. למושב השלישי שיעסוק בנושא העולים שאינם יהודים מבחינה חברתית והלכתית, בהצגת עמדות, לא בפאנל, אבל את משיב אותם, האיש ליד רעהו, תת-אלוף במילואים, הרב אביחי רונצקי, הרב הצבאי הראשי, בבקשה. הרב, לשעבר הרב רב רם שרמן, בבקשה. והרב חיים אירם, רב היישוב אלעזר, דיין בבית הדין לגיור, בבקשה. הרב שרמן, אוקיי, בסדר. בסדר גמור. הרב, בבקשה, שימון הרבותי הדיינים. המיקרופון אצלך, הרב רונצקי. סוגיית העולים שאינם יהודים מבחינה חברתית והלכתית, ואני רוצה לחזור על מה שאמרתי, הרב רונצקי, דווקא בהקשר שלך, כרב צבאי ראשי לשעבר, יצא לי שנה וחצי האחרונה ללוות באופנים כאלה ואחרים את מסלול נתיב. פגשתי אותם ממכווה אלון בצפון, בקליטה שלהם ולאורך התהליך, ואפילו הופעתי בתור משפחה מלווה עם בחורה שהתגיירה לפני חודש, לפני הרכב בית הדין. ואני חייב לומר שלי כמתבודן מן הצד, שראיתי אותם מההתגייסות לטירונות, דרך כל המסלול וכורך הקורסים והלימודים, עד השלב שבו אני נדרשתי לבוא איתה כמשפחה, איך זה נקרא, משפחה תומכת, מלווה. והייתי איתה עם אותה בחורה בבית דין, ושאלו וחזרו, היו פעמים שגם אני הרגשתי נבוך, משתי סיבות. האחת, המעמד מאוד לא סימפטי. כל התהליך היה לא סימפטי, כי באה בחורה שנולדה בארץ, אבא שלה קצין בצבא, היא ישראלית לכל דבר, וכביכול היא צריכה עוד להוכיח למישהו משהו. היא אומרת, אני נולדתי פה, אני ישראלית, אבא שלי קצין בקבע. למה אני צריכה להוכיח משהו? מה אני פחות מכל ישראלית אחרת? לא עליתי, מדברת ישראלית הכל, בקיאה יותר מכולם. שניים, היא נשאלה שאלות, אני חייב לומר לך, מה תברכי על אורז שבשלו אותו בזה בכלי שני בשבת? אני לא ידעתי מה רוצים ממנה. ואם הפלטה תיחבא והשטקר והשעון שבת, נכנסו לכל מיני מקומות שאני הבנתי את המבוכה שלהם, ואז תבואו עוד חודשיים ותבואו עוד חודשיים. מכיוון שנכחתי באופן אישי, יש פה מציאות של עשרות אלפי אנשים שלא מוגדרים הלכתית כיהודים, אבל הם חשים ישראלים בכל דבר ועניין. הם נולדו כאן, משפחתם כאן, הם חיים את ההוויה הישראלית. איך המערכת מטפלת בהם, איך היא מתייחסת אליהם? רק דרך העיניים ההלכתיות, יש עוד עיניים להתבונן בהם. איך הם מתארים בחברה הישראלית? הלעולם יישארו עולים חדשים, או רוסים, או כל הגדרה אחרת. בבקשה.
טוב, ראשית, מה שאני התבקשתי...
זה בסדר, אין קשר,
אבל יש לך תשובה, תרגיש. לא לדבר לצד ההלכתי, מה שכאילו יש את הרב חיים, שלא נהיה כפילים זה לזה, אבל קודם כל בפשטות, לגבי שאלתך הראשונה, גם אדם שהוא מרגיש כמו ישראלי ואוכל לפלאפל, אני יודע, וכן הלאה וכן הלאה, אז הוא לא יהודי. יודעים, פשוטה, כאילו, בוודאי כולם יודעים את הדין הפשוט שיהודי זה משנולד לאמא יהודייה, או שעבר תהליך של גיור. תהליך של גיור מורכב מ... לפחות לגבי גברים, אז גם ממילה, מטבילה, נשים זה רק מאקט טבילה, וקבלת מצוות. מופיע מפורש בשולחן ערוך, וככה מקובלנו. מזה דורות שלהצטרף לעם היהודי צריך לעבור תהליך מסוים. ואני מכיר את המציאות שאתה מדבר עליה, אני מכיר מקרוב, גם דוגמאות שכאלו. זה לא נעים, זה נכון. הרגשה לפעמים קצת משונה, אבל מה לעשות? ככה הלכה אומרת, אין מה לעשות. מבלי שאתה מקבל לך עול תורה ומצוות, גם שהחבר שלך, יכול להיות ממש החבר שלו, אותה בחורה או משהו כזה, הוא יהודי, על פי הגדרתו כנועל עם היהודייה, הוא לא שומע תורה ומצוות. עכשיו, אז זה קודם כל כתשובה פשוטה. לגבי התהליך עצמו, אני מכיר מציאות אחרת, אגב, יש בתהליך הזה, תלוי איפה אתה נמצא, זאת אומרת, תלוי בהרכב, אולי לקצה, זה הרכב של הדיינים, אני אגיד קצת סבר את האוזן לאן על השומעים, התהליך שהצבאי הוא ברובו, נמצא תחת אחריותו של חיל החינוך, דרך אגב, קורס נתיב, קורס בין 7 שבועות, שהוא קורס בעצם שבא להכיר לא רק את היהדות, את עם ישראל, את ארץ ישראל, את ההיסטוריה היהודית, לציבור שהוא לא יהודי. אגב, קורס כזה שהיה טוב מאוד עם כל הצברים בארץ ועוברים אותו. אני אומר את זה לא בחיוך, אלא בעצם, כי יש הרבה מהצברים שנולדו פה בארץ והתחנכו במערכת החינוך שלא מכירים את מה שהם מעבירים בקורס הזה, של קורס נתיב של 7 שבועות. אחרי הקורס הזה, אז ישנה הפסקה של חודש, ובחודש הזה צריכים להחליט מי שרוצה להיכנס לתהליך של גיור. ויש בערך, אני חושב, אם אני זוכר נכון את המספרים בתקופתי, יש כ-40% שלא ממשיכים, כ-60% אפילו פחות, מחליטים שאנחנו הולכים בכלל לתהליך של גיור, מתוך כל אלה שהם בקורס נתיב. ואני אגיד בקצרה קצת את המהלך הבא, יש אחרי החודש הזה, שחודש ההחלטה, אם אתה רוצה לתהליך או לא, ישנם שבועיים שנקראים של סמינר, שבו עוסקים באופן מאוד אינטנסיבי, ממש מבוקר עד שעות מוחות בלילה, בתנאי פנימיה, בלימוד עקרונות היהדות, יסודות היהדות, ממש יהדות, הלכה ויסודות היהדות, יסוד האמונה. אחרי השבועיים עלה עוד פעם חודש של הפסקה כדי לתת לאנשים להחליט אם רוצים להמשיך הלאה או לא. אנחנו הקפדנו מאוד שהחודש הזה כבר, החודש הזה יהיה. אחרי זה עוד פעם שבועיים של המשך לימוד יסודות ואמונה והלכה, וגם פרטי ההלכה, אחרי זה עוד פעם חודש, ורק אחרי זה בית דין. מהלך התקופה הזאת, מתחילת קורס נתיב ועד ההגעה לבית הדין, נושרים, כ-60% סדר גודל כזה נושרים בכלל מכל המהלך הזה, ורק כ-40% מגיעים לבית הדין, וגם אלה שמגיעים לבית הדין, לא כולם עוברים. מהתהליך שאני מכיר, ומעשה הרבנות הייתה אחראית, או אחראית גם היום, כן? רק על החלק של בית הדין. כל החלק שלפני כן, שייך לקורס נתיב, שייך למערכת החינוך. אנחנו מחוברים לעניין וכן הלאה, אבל לחיל החינוך, ומההיכרות שלי, עם כל המהלך בעצם, בעיקר עם בית הדין, אז המהלך הוא ידידותי. הרבה הרבה ידידותי מאשר נעשה במישור האזרחי, מחוץ לצבא, וצריכים לשפר. תמיד ישבנו ביחד, חשבנו איך לשפר, איך להוסיף. אני אולי נקדים שאלה שלך. אני מבקש ככה לומר את מה שהתברר לי, מהלך הכירות שלי בצבא עם המהלך של הגיור. המהלך הזה, שאפשר לשאול עליו, מה פתאום הצבא מתעסק עם גיור? הצבא התחיל להכין את הצבא למלחמה, לא מתעסק עם עניינים של גיור. אבל השאלה הזו יוכל להישאל גם לגבי עיסוקים נוספים שצבא עוסק בעלייה, בהשלמת בגרויות לחבר'ה שמצאים בצבא ולא שלים בגרויות, ועוד דברים נוספים. משימות לאומיות, שכנראה המדינה עדיין לא עוסקת בהן במידה שהיא צריכה לעסוק בהן. ומה שנעשה בצבא, התהליך הזה הוא מעיניי מאוד מאוד חיוני, בעיקר שיש חיילים בצבא, יש חיילות בצבא, ולצערנו, או לא לצערנו, לא משנה, אבל המציאות היא כזאת שחיים ביחד. ביחידות עצמם חיים ביחד, ונוצרות חברויות, וגם אחר כך גם מתחתנים. אני מדבר על מספרים מאוד גדולים, ואם אנחנו רוצים למנוע מציאות של התבוללות, בלי שבכלל ירגישו שאנשים מתבוללים, כי אותם, כמו שציינת מקודם, ציין המנחה, שאותם עולים מחבר העמים, שכבר נמצאים, חלקם נמצאים הרבה שנים בארץ כבר, בעברית רגילה, מתנהגים כצברים, וכן הלאה וכן הלאה, או צבריות. חלקם קצינים גם בצבא, ואף אחד בכלל לא חושב, מה שאני שומע לפחות ומכיר, שלום לכם. לבדוק בציטיותיו של אותו בחור שמתחתנים איתו, אז אי אפשר להתחתן ברבנות, אז מתחתנים בקפריסין, במקומות אחרים וכן הלאה. ומדובר על ציבורים גדולים מאוד. לכן אני חושב שהמהלך הזה, שהצבא עוסק במזה שנים, הוא חיוני ביותר, וצריך תמיד לשכלל את כמה שאפשר. על פי היכרות שלי, הוא נעשה על פי קודני ההלכה, סוגיות בעיקר ביבמות, במקומות נוספים, למדנו, מכירים אותם גם שורן ערוך, וכן הלאה. אני במעמדים שישבתי כדיין, או השתתפתי ככה מן הצד, כמעט בכל מעמד כזה של קבלת המצוות, ובכלל של הגיור, אני הזלתי הרבה דמעות, מה שנקרא, לראות את החוויה. זאת חוויה מאוד מיוחדת, וצריך להכיר את הדברים מקרוב, כדי לחוות דעה על מה שנעשה. וכאן התנאיה, זאת אומרת, אמרנו, אחד המרכיבים של הגיור, מרכיב משמעותי מאוד, זה קבלת מצוות. וגם המתגייר עומד או מתגיירת, עומדים לפני בית הדין, ואומרים, אני מקבל עצמי, או לחוד שמיים, או לשמה ישראל, ומקבלים לקיים, כל מתגייר ומתגיירת, לקיים את מצוות התורה, כהלכתה. מה שקורה אחר כך, אין מעקב דרך אגב, מי שאומר שהרוב לא שומרים אחר כך תורה מצוות, מיני לא. איפה הוא יודע? מישהו בדק את הדבר הזה? אני מדבר כמי שירד בצבא הרבה מאוד שנים, ביחידות השדה, מכיר את הדברים עוד מקרוב, אף אחד לא בדק את זה, יש כאלו ויש כאלו, ואפשר גם למדוד כמה ואיך וכן הלאה. ממה שאני מכיר, מכיר מקרוב מה שאני מכיר. הייתי אחראי למערכת הזאת, אז במעמד הזה של קבלת המצוות, אתה בעצמך לפית, מתגיירת, גם יישוב שלי, יש משפחות שליוו מתגיירים ומתגיירות, וחוות הדם שלהם, של אלה שנמצאים יחד איתם באותם סמינרים. מדברים על חבר'ה שהם דתיים, שעושים מלאכתם נאמנה, וגם אחר כך, כשאתה מתרשם מאותם מתגיירים ומתגיירות, מה שאני חוויתי, דברים נפלאים. אמרתי לעצמי, איך זה שחבל שלפני כן לא התגיירו, לא רק עכשיו. עם ישראל מרוויח עוד יהודים ויהודיות טובות, ככה, מה שנקרא נשים איכותיים. בצבא בצורה טובה מאוד, אני יודעתי. זה כמעט לא מורגש. מה שאני יכול לומר, אולי נקודה שהיום כך דיברתי עם אחד האלופים שחשוב שם שלו כרגע בעבר, דיברנו בינינו, מה שמסתבר מהשיח שלנו, אותם מתגיירים, עוד נאמר ככה, מי שייך את עצמו לעם היהודי, אז כמה שאפשר לבדוק את זה, הוא גם חייל יותר טוב אחר כך. יותר אכפתי למשימות הצבאיות, אפשר גם להבין את זה. רגע שאתה שייך לעם שנלחם על ארצו, ועל הגנת עמו שלו, הוא גם חייל יותר טוב. זו עוד סיבה נוספת שאני חושב שחשוב שהצבא יעסוק בתהליך הזה של, של הגיור. הקליטה, בקיצור לשאלתך, הקליטה היא טובה. בזה עוסקת גם הרבנות והפקדים עצמה וכן הלאה. לא, אם אני רוצה להוסיף עוד דברים נוספים, שיש בינתיים, לא. בבקשה.
עמיתי הרבנים, מוריי ורבותיי, רווח בציבור את התפיסה או את הראייה שנושא הגיור הוא נושא ייחודי ששייך לתקומת מדינת ישראל ואותם עולים שהגיעו, שעל פי הגדרה הלכתית הם אינם יהודים. ולמעשה זו שאלה יותר לאומית ששייכת להתחדשות מדינת ישראל או עם ישראל בארץ ישראל. ומיד ראו את הנושא הזה גם בקשר הלאומי שלו ובקשר הדתי שלו, אבל מבחינה היסטורית נושא הגיור בעם ישראל כתופעה של גיור המוני כבר התחיל ועורר את המנהיגים הרוחניים של עם ישראל מתחילת תקופת ההשכלה ואותה תקופה שרבים מבני עם ישראל חברו לתרבות העם, לאורחות החיים של אומות העולם, ונוצר משבר קשה שמבחינה חברתית בוודאי ראו את עצמם כשייכים לעם היהודי, אבל מבחינת אורחות חייהם הם ראו את עצמם כשייכים לעולם הרחב, לתרבות הרחבה, כאשר התורה והמצוות אינם מעצבים את חייהם, והם
הם לא ראו כפופים עצמם לתורה, למצוותיה, וגם ליסוד כל התורה והמצוות שהם דבר השם שקיבלנו במעמד הר סיני, שזהו למעשה המהות של עם ישראל. ונוצר מצב שמבחינה חברתית הם ראו, רצו לראות את עצמם שייכים לקהילה היהודית, אבל מבחינה דתית הם כבר לא ראו עצמם, וממילא הם לא חשו ליצור קשר עם נוכרים לצורך נישואין. ואז נוצרה הבעיה שהקהילה היהודית לא הייתה מוכנה לקבל בן זוג, מי שמביא אותו שהוא איננו יהודי, מתוך אותה ראייה של שמירת טוהר היחס של עם ישראל, כשהוא בנוי ביסודו על פי אותה הגדרה של אותו יהודי, או שהוא נולד לאם יהודיה, או שהיה לו תהליך של גיור שבמרכזו מעמד הר סיני, דהיינו קבלת המצוות. וזה יצר בעיה חברתית קשה, ואז התחילו הפניות לעבור הליך גיור לצורך נישואין או לצורך חברתי אחר שישנו, ולא למטרה דתית. וכך שהתחילה להתעורר בעיית הבקשות לגיור, עוררו חשש גדול שיגיעו לידי מצב של שעם ישראל, הקהילה, המשפחה, יאבדו את זהותם ויהפכו למעשה ברגע שמאבדים את זהותם ואת יוחסם כיחס של יהודים, במקרה כזה למעשה זה תהליך של איבוד הזהות היהודית בכלל. וכשהתחילו בקשות הגיור להתגבר יותר כתוצאה מן המשבר הזה, שזה בא בדרך כלל מאותו חלק בעם ישראל שהוא נטש את התורה והמצוות וראה את עצמו מבחינה תרבותית ואורחות חיים ככל הגויים, ואז הם למעשה ביקשו לתת פתרון לזה. הדברים כבר התחילו לפני, באופן נמרץ, לפני כמאה ו-30 שנה, כאשר אנחנו רואים את הדברים מתשובתו המפורסמת של מרן הרב קוק זצ"ל, שהוא נשאל על ידי רבה הראשי של ארגנטינה, ששם בארגנטינה הקהילות חששו שהגיור יעיץ את תהליך ההתבוללות, שהגיור למעשה שאיננו כל תהליך הגיור יגרום למצב שיהודי או יהודיה לא יחששו מלהתחבר לנוכרים, ובמידת הצורך אם לא ירצו לקבל אותם במסגרת המשפחה או הקהילה, אז הם יעברו הליך גיור. זאת אומרת, הליך הגיור היה פתח להתבוללות, לאיבוד הזהות, מתוך רק אינטרסים שאינם אינטרסים מהותיים, רוחניים, דתיים. ואז כשנתבקש מרן הרב לומר את דעתו, האם יש מקום להטיל חרם על מי שפועל בגיור, פירושו של דבר שלעתיד הקהילה הטילה, ואומנם הקהילות בארגנטינה ובדרום אמריקה, ואחר כך זה התרחב לעדה החלבית, וזה התרחב לעוד קהילות גם באירופה, בשוויץ ובמקומות אחרים, שהקהילה הטילה חרם על רבנים שלא לבצע גיור, כיוון שהגיור הוא היה מנקודת ראות זאת הליך של התבוללות ולא הליך של שמירת זהות. זאת אומרת שנושא הגיור הוא אחת הבעיות, הוא הסימפטום של הליך ההתבוללות ואיבוד הזהות בתוך עם ישראל. ובקשת הגיור זה לא נובע מאותו יסוד של רצון לשמור, לקבל את הזהות היהודית, כאשר בעיקרון, כפי שאנחנו רואים גם מדברי הגמרא ביבמות, שכאשר היא מסבירה לה, נעמי מסבירה לרות ואומרת לה, תראי, לנו יש תרי"ג מצוות, אנחנו חיים בחובות, מה שמעצב את חיינו זה מצוות השם, מצוות התורה, כל כך הרבה מצוות, למה לך להיכנס למסגרת שכופה עלייך חיים שאינם על פי רצונך או שרירות ליבך? מה היא השיבה? עמך עמי. היא לא דיברה במישור הלאומי. כאן אנחנו רואים מן הגמרא עצמה שהדיבור הוא במישור במישור המצוותי, במצוות של דבר השם, של מעמד הר סיני, שהוא הדבר המרכזי אצל בהליך הגיור. וכך מרן הרב, כפי שהוא קיבל את התמונה מהרב הראשי אז של ארגנטינה, ואז הוא הסכים והצטרף לחרם לפי תמונת המצב שלו. ודאי שמרן הרב ידע היטב את יסודות הגמרא, שיש פעמים שהגיור זה מצווה, שהוא היא מצווה לא משעינן, נאמר כשהוא מבקש, ומדמים את זה, ושפר הראשונים שואלים, איכן ציוונו, איפה יש מצווה לגייר, ויש את התשובות שהשיבו, התשובה המיוחדת והמפורסמת היא של הרדווה, של הרעבד בספרו בעלי הנפש, ששם אומר הרעבד, שהוא מדבר בהלכות תבילה, אבל שם הוא מדבר לגבי זה שבית דין, כשהוא מטביל, אז בית דין מברך, אם זה גר קטן, אז בית דין מברך, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על תבילת הגר. ואז שואל הרעבד, היכן ציוונו? איך בית דין אומר, אשר קידישנו במצוותיו? איפה המצווה לכך? משיב הרעבד, מאת הנפש אשר עשו בחרן. כלומר, המסגרת של גיור, זה מסגרת של את הנפש אשר עשו בחרן. אברהם מגייר ושרה מגיירת. ומה המסגרת הזאת? הרמב״ם אומר לנו בספר המצוות, שהמסגרת הזאת היא במסגרת של אהבת השם. במצוות אהבת השם, מצווה ג', הרמב״ם מביא, איך אפשר להאהב, לקיים מצוות אהבת השם? תאהב את הקדוש ברוך הוא, תקרב את הבריות לקדוש ברוך הוא. וכאן הוא מביא את אברהם ושרה. זאת אומרת שהמושג של גיור, הרעבד רואה בו כמושג של קרבת אלוקים, במסגרת של מצוות אהבת השם. זהו לב, כמובן, זה מתבטא. לאהוב את השם זה לא רק כמו שאברהם אבינו הכיר וראה את בוראו, אלא גם הוא פנה את דרך השם לעשות משפט וצדקה, שזה דרך השם שהוא כבר הנהגה מצוותית, עם כל ההגדרות הרחבות, אני לא אכנס כאן, זה נושא בפני עצמו להרחיב. אבל מה קורה? כשהרב קוק זצ"ל, תשובה קנ"ד המפורסמת, שם הוא כותב, גם, ואני מקוצר זמן לא ניכנס על ההגדרות ההלכתיות, שהוא הראשון שכבר מדבר שאם אין כנות בקבלת מצוות אז הגיור לא חל, ואם הוא כן חל יש פה את העניין שלפני עיוור לא תיתן מכשול. כך כותב הרב במפורש בהלכה. אני מדגיש ואני מתחיל מדברי הרב מלפני 130 שנה. המשיך את הדברים גם כן מרן הרב הרצוג זצ"ל, שגם הוא נזקק בנושא החרם על הגיור, והוא עצמו גם כן חיזק את הדברים, ושם באמת הרב הרצוג גם כן קובע את הגישה העקרונית שלו לנושא הגיור. בבקשה.
הגיעו מיליון, מיליון וחצי אנשים בנסיבות פוליטיות, מדיניות,
התיישר לי את החלק היותר, את החלק המעשי שנוגע לגיור במדינת ישראל, למה אני רוצה לתת תשתית הזאת? מפני שהרי, כפי שאחרי פסק הדין המפורסם ועוד פסקי דין שיצאו בנושא הגיור, אז זה אותו פסק דין של אותו גיור של בית דינו של הרב דרוקמן והרב אביאור, שהם גיירו, ואז יצא הפסק דין העקרוני הגדול, והוא שעורר את הסערה הגדולה. כן? אז נדמה היה, ומיד הדבר הפך להיות למעין איזשהו דילמה של גישה למציאות של מדינת ישראל, מבחינת המציאות הלאומית שקיימת כאן, או לבעיה לאומית שישנה פה עם הגעתם של זה. ופה את הטעות הזאת, אני אומר בגלוי, גם כאן אני מניח שביקשו שאני אייצג את הגישה המחמירה, הקיצונית, החרדית. אני... מה? לא, לכן, לא, לא. אז רגע, אני רוצה לומר, אני מייצג את גישת פוסקי הדור מדורותיהם שעסקו בגיור. זה לא קשור עוד לפני שמדינת ישראל קמה, עוד לפני שבכלל הנושא של הגיור ההמוני, שהוא התחיל באמת להיפטר בעקבות ההתבוללות שהייתה בעם ישראל, אז אני אומר, גילינו, אם זה דעתו של מרן הרב זצ"ל, ואם יש עוד, אני לא אכנס, זה אריכות רבה כל נושא החרם, אבל עם קום המדינה, הנושא הזה נידון בהרחבה בתשובותיו של מרן הרב הרצקו זצ"ל, ושם אתה שומע ואתה רואה את הגישה העקרונית של חכמי ישראל, שהיא לא נוגעת במישור העיון ההלכתי. היא נוגעת בראש ובראשונה לעיון במציאות העובדתית המתחוללת אצל הגר. זאת אומרת, בכלל לא שייך, זאת אומרת, הוויכוח הוא כאילו לא ביטוח שהוא מחפש מקורות הלכתיים מחמירים, וזה מקורות, לא. הוויכוח מראשיתו הוא מתוך נקודת המבט העובדתית, הפסיכולוגית, שקיימת בהליך של נוכרי שמבקש להיות יהודי. אני רק אצטט, לכן אני חשוב מאוד שנדע, אני לא מייצג את עצמי, אני חושב ששומעים אותי, כן? לא צריך, נכון. אני לא, שוב אני אומר, אני מתוך העיון, עשרות שנים, וגם העיסוק בעשרות מקרים של גיורים. אני לא בא ופתאום מביא תיאוריות מחמירות על נושא הגיורי. כ-32 שנה שעסקתי ונפגשתי בעשרות רבות ואולי מאות של תיקי גיור. לכן הדברים שאני לומדים הם מתוך עיון ובירור של מקורות ההלכה. אני רק רוצה, זה יהיה, כיוון שבאמת זמן המנחה... אני מניח ואני מקווה שלאחר מכן יש הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים להציג בנושא שהרב רונסקי מדבר על הגיור בצה"ל. אני רק רוצה לומר, ואני אתן לו את זה, אני לאחרונה סיימתי בעבודת מחקר הלכתית, ואני אומר את זה מפורש, שאני עשיתי את זה על נושא תוקפו של הגיור בצה"ל. וזה כמובן באותו סערה גדולה שהתעוררה על נושא אישור הגיור על ידי נשיא בדין הגדול הרב אמר שליטה, וקיבל גם את חתימתו של מרן הרב עובדיה יוסף שליטה. ואני אומר, הדברים הם מאוד ארוכים. אני בסוף הדיון אני אתן לרב רונסקי את כל הקונטרס הזה כדי לראות איך מבחינת העיון ההלכתי יש כאן דברים, ויש דברים מיוחדים לגיור הצבאי, ואולי זה נדבר אחר כך. אני רק רוצה להקריא ולומר את העיקרון הראשון. הנקודה היא לא ויכוח בין הלכה מחמירה או מקילה, הנקודה היא כזאת. אני אקריא לכם את לשונו של מרן הרב הרצוג שהוא כתב, אני אקריא רק קטע מתוך תשובתו, שהוא כותב ככה: ברור אצלי כי רוב המתגיירים בימינו, הבטחתם לשמור את השבת וטבילת הנידה וכולו, היא בעיני עצמם פיתומי מילי באלמה, ואינם גומרים בדעתם כלל לקבל עליהם עול מצוות. ולפיכך מסופקני אם אפילו בדעבד הם גיירים. את זה כתב הרב הרצוג עם קום המדינה, כשהוא מדבר פה רוב הגיירים, והוא ממשיך ואומר בתשובת צליבט, ברם, יש לי חשש חמור על עצם הגיירות בזמן הזה ברוב גדול של המקרים. כלומר, הוא לא מדבר, הוא מדבר באופן כללי, הגיירות בימינו, אז הוא אומר, אין כוונה לקיים את המצוות. בלשון אחרת, תהליך של גיור זה תהליך של מהפך פנימי רוחני גדול שמתרחש בליבו של הנוכרי. הנוכרי, כשהוא בא ומבקש את היהדות, הוא היה רגיל שמה שמתווה את חייו זה שרירות ליבו. זה רצונו, זה יצריו, וזה התרבות שהוא חי אותה. זה הדבר שעיצב את חייו. והנה, הוא מבקש להכניס את עצמו למסגרת של תורה ומצוות שהיא תעצב את חייה, את חייו. כלומר, זה מהפכה שאין לתאר אותה. אנחנו מכירים בעלי תשובה, התהליך הזה של חזרה ושיבה למסגרת שהחיים, שהמצוות הם מעצבות, מצוות השם, דבר השם, האמונה בהשם, זה המעצב את החיים. הדברים האלה, היסוד הזה, זה מהפך שאם הייתי אומר בלשון, זה דבר לא נורמלי. אדם שיבקש ממציאות של לחיות חי כפי שהוא רוצה, כפי שבא לו, כפי שהוא חי באותו תרבות נוכרית שאנחנו מכירים אותה. אין מצוות שהוא מעצבות את חייו. ערכים מעצבים את חייו. אבל מצוות, אני, ליבי אומר ככה, אבל אם המצווה אומר אחרת, אני כופף עצמי. משאותנו המצוות עיצבו את חיינו, לא הערכים היהודיים. משמצוות פירושו של דבר, דבר מחייב. ולכן, זה דבר לא הגיוני. שאדם פתאום, לא מתוך התעוררות פנימית, משבאים ואומרים לו, כפי שזה נעשה בכל מקום, לעודד את הגיור, לפתור את אותה בעיה של אותן מאות אלפי נוכרים, אנחנו נקל עליכם את הכניסה למסגרת החברתית, לא הנושא הדתי בכלל מהווה את היסוד המביא אותם להליך הגיור. ולכן, לא זה היסוד. כל תהליך הגיור צריך לעשות שינוי רוחני פנימי בליבו של אדם, שינוי אמוני. אם הוא חי על רקע של כפירה, על רקע של קומוניזם או הרקע של התרבות האירופאית שהוא חי בה, כשאין אלוקים בליבו, המושג הזה הוא מושג אפילו מבוזה בעיני הכופרים, כאשר יסוד היהדות הוא יסוד, הוא היסוד האמוני והחיבור לאלוקים כל חי והכפיפות למצוותיו. ואם זה לא קיים, אז אומרים חכמינו, וזהו המוטיב שמוביל, אני אולי רק אזכיר את מה שאמרו מיד אחרי הגיור של, שהרב אישרו את הגיור של צה"ל. אני לוקח את זה כדוגמה, אבל זה נכון לגבי כל הדברים, כפי שזה מתברר גם בספרי הפוסקים. אבל מיד אחרי שיצא, שנודע, כן, שאישרו באופן עיוור אלפי מתגיירים שהתגיירו בצה"ל, מי נאמר מי שנת, ואני מדגיש דווקא משנת 2000, 2001, 2002 עד 2010, שבה הם עברו את הליך נתיב החמור והקשה. אבל אני לא מדבר על זה. אני אומר, הם כותבים ככה, כותבים גדולי פוסקי הדור. בנידון דנן, הכל יודעים שלא היה בכוונת הגויים הללו לקבל על עצמם שום עיקר מעיקרי הדת, לא שבת, לא כשרות ולא טהרת המשפחה. עוד מרכיב, אני יודע, אני ישבתי שמרן הרב אלישיב ניסח את הנוסח הזה, ואז, וכל אחד יודע כמעט יכול לומר בנקיטת חפץ ענן סעדי, מה מתרחש בליבו של אדם, ועד מקום כזה לא אומרים דברים שבלב אינם דברים. ועד אומר, ענן, שאין כוונתם לקבל יהדות. זאת אומרת, זה, למה? מבחינה הגיונית, פסיכולוגית, אישית, אין מהפך כזה, שהוא יהיה גם מהפך המוני, שמקיף מאות כאלה שהתחוללו בהם תהליך קיצוני כל כך. מכפירה לאמונה, מחיים על פי רצון ואינטרס, לחיים על פי מצוות. הדברים זה מהפך שלא הגיוני. לכן האומדנה הזאת באה בדברי חכמים ואומרת שאם כן, אני אומר בענן סעדי, לא ייתכן שברקע הזה של נוכלים בימינו, שיתחולל המהפך הזה. ולכן אומר הרב, ולכן, כמובן, הוא מביא גם דברים בשם גדולי ישראל, שגם הוא אגב, הוא מביא בשם האחי עזר, שהיה לפני כ-150-180 שנה, והוא מביא את דבריו של האחי עזר, והוא מצטט את האחי עזר, הרב אלישיב, זה לא רק הרב אלישיב, זה הרב אלישיב, וזה הרב בוזר, פוסקי הדור. והם, ואז, הם כותבים במפורש, שמצטטים אותו, וכך, לכן, הם רואים בדבר הזה, עצור במילים לא נוכל, כבלה הקודש. למה? ושנוצר פה מצב של פרצה חמורה במחיצה קרם בית ישראל.
בבקשה. אנחנו בסיום הפאנל הזה נחתום את הכינוס, נמסור את דרכתו של הרב מלמד. לכן יש לנו עוד כמה דקות להקדיש לסיום הדיון. הרב חיים עירם, רב היישוב אלעזר, בדיין בבית הדין הגיור. תאמר בבקשה את דברך, וכמובן אחר כך נוכל גם להתייחס ולהגיב, ואני ארשה לעצמי להפריע מדי פעם אם יהיה צורך. בבקשה. יש שאלות אחרי הסבב, נוכל גם לשאול שאלות. רק שהרב יאמר קודם.
ברשות הרבנים, ברשות הקהל, אני רוצה לשאול שאלה אחת.
להקדיש את מעט דברי התורה שעוד אספיק לומר לעילוי נשמתו של מורי בכל מה שנוגע לעניין המעשי של ליווי המתגיירים, אל חננית'לי זיכרונו לברכה, שנפטר בערב שביעי של פסח, איש קבוצת יבנה שהיה מורה בכיתות גיור מעל 25 שנה. אני חושב שלכבודו פעל הרבה לקירוב הגירים ולגיור כמו שצריך, ולכבודו, לזכרו, אני מקווה להעלות גם כמה דברים שהם דברי תורה. ראשית כל כמה קביעות. הדיון הזה שונה מאוד מהדיונים שקדמו במשך היום. אני מבקש להציב קו אדום וברור, ואני חושב שגם האחרים יסכימו איתי. יש להבדיל, להציב קו אדום ברור ואווה מאוד, בין מי שעלה לכאן מכוח חוק השבות, כבן או נכד ליהודים, לבין כל מה שדיברנו במשך כל היום על מאגרים כאלה ואחרים, חוקיים יותר או חוקיים פחות, שבזה אני חושב שמדיניות הגיור צריכה להיות שונה. ברשותכם, אני מתרכז באותה עלייה של 1,100,000 או מיליון, קצת יותר מ-100,000 של עולים מרוסיה שעלו על פי חוק השבות. את כל הנתונים כבר שמעתם בבוקר מפרופסור אשר כהן, ואני לא אנתח את זה שוב. כמה משפטים כלליים. ראשית כל, מי שחושב שהוא עדיין נמצא בשטטל, או מישהו שחושב שהוא עדיין נמצא בדרום אמריקה, או בכל מקום אחר, ורוצה להתייחס אל הגיור פה, במדינת ישראל, כיום, בזמן הזה, כפי ההתייחסויות שהתייחסנו אל הגיור לפני עשרות ומאות שנים, בקהילות מפוזרות ומבודדות בגולה, לדעתי פשוט לא מבין את המציאות. פשוט לא מבין את המציאות. זה נקודה ראשונה. כמובן שמי שחושב שקיבוץ גלויות זה עניין דלוקס, זאת אומרת הוא יקבל קיבוץ גלויות תפור בדיוק איך שהוא רוצה, כנראה לא קרה מספיק מדרשים על יציאת מצרים, ובכלל על קיבוץ של עם ישראל בארצו בתקופות השונות, אם זה בתקופת שיבת ציון או בתקופות אחרות, ולא מבין שלמעשה גאולת ישראל נראית כפי שהיא נראית. לעולם גאולת ישראל תראה כך, עם כאלה וכאלה וכאלה. ולא נרחיב בזה. כמובן שהדברים
שהתקופה שאנחנו נמצאים בה היום, תקופה של גאולה, תקופה של קיבוץ גלויות, תקופה של עם ישראל חוזר לארצו, מחייבת התייחסות אחרת לסוגיית הגיור גם היא. כי בסופו של דבר האנשים שמגיעים לארץ הם עם שרידי חרב. לא מדובר באיזשהו בוגר בישיבת מיר, טלז או וולוז'ין, שהחליט שלמרות כל השידוכים שמציעים לו, הוא בוחר לעצמו איזושהי שיקסה מהבית ממול, ואיתה הוא בורח, לא יודע לאיפה, לסיביר, כדי שהקהילה לא תתפוס אותו ושההורים שלו יישבו עליו שבעה, ואיתה הוא מתחתן, ואז כשהוא, הנכדה שלו פתאום גילתה שיש חוק שבות, אז היא מגיעה לפה, וכביכול יושבים הדיינים, ואנחנו צריכים להיות איזשהו פנצ'ר מאחר. צריך להבין, לא מדובר בזה. מדובר בעם שרידי חרב. מדובר ביהודים שמחקו כל צלם של יהדות, מראשה, מגופה, מנשמתם, רדפו אותם על זה. ואני אומר לכם באמת, אני לא מבין בכלל, זה נס גדול, איך בכלל הנכדים שלהם עוד זוכרים שהם צריכים להגיע לפה. זה גם צריך למלא אותנו בהרבה מאוד ענווה. הרבה מאוד ענווה. משום שלא היה חסר הרבה שאנחנו היינו במקומם. והעובדה שאנחנו, ברוך השם, נולדנו לסבתא הנכונה, לא מקנה לנו ולו שמת של גאווה והתנשאות. מדובר באחים שלנו, בני דודים שלנו. כשאנחנו רואים את התיקים שמגיעים אל בית הדין, שמות המשפחה על התיקים הם שמות המשפחה של כולנו. של כולנו. כל אחד מכם יכול למצוא את שם המשפחה שלו על תיק גיור. מקפח ועד יעקובוביץ' והכל מה שבאמצע. זה נקודה ראשונה. הדיון על להקל בגיור או לא להקל בגיור, הוא לא דיון בין חרדים לציונים, הוא לא נוגע לאומרי הלל ביום העצמאות, יקל לו בגיור, ומי שיש לו כיפה סרוגה יקל, ומי שיש לו כיפה שחורה לא יקל, זה לא נוגע. זה נוגע לשני יסודות שבהן דיין הגיור נבחן בסופו של דבר כעת הזאת. הנקודה הראשונה, עד כמה אכפת לו מההתבוללות הפנימית בעם ישראל, שיש לה צד חיובי וצד שלילי, או צד מחייב וצד שולל. הצד השולל הוא העובדה שהיום במדינת ישראל אחוז נישואי התערובת עולה מחצי אחוז לחמישה אחוז, זאת אומרת שהוא הכפיל את עצמו פי 10 בשנים האחרונות. אתה כבר לא יכול להבטיח כל כך מהר ליהודי בחול, תעלה לארץ, בטוח שהילדים שלך כבר התחתנו עם יהודים. זה כבר לא כזה בטוח. וצריך להבין שמי שאנחנו מדברים עליו לא קוראים לו יורי, ואין לו מבטא, קוראים לו רועי, והוא בקושי יודע רוסית. אז לנו נוח, אנחנו עוד חושבים שאנחנו עוד יכולים להסביר לילדים שלנו, למה כשאתה הולך לצנחנים, וזה שלידך סוחב אלונקה, יחד איתך ומזיע יחד איתך, למה הוא לא יכול להתחתן עם אחותך? יש הרבה בעם ישראל שלא יכולים להסביר את זה, ולא מוכנים להסביר את זה גם. כי הם אומרים, מה? ריבונו של עולם, סליחה. מה, אנחנו נלחמים ביחד, נפצעים ביחד, נהרגים ביחד, אבל לפתוח את היין ביחד אי אפשר? אז יש כאלה שמבינים את זה, ויש כאלה לצערנו שלא. אז צריך להבין, זה הצד השולל. הצד המחייב הוא שמדובר בבנים ונכדים של קרובי משפחה שלנו. שואלים אותי, האם חוק השבות היה טוב, לא טוב, סעיף הנכד טוב או לא טוב, אני לא יודע. אני חושב שזה צעיר מדי בשביל להחליט. אנחנו צעירים מדי בשביל להחליט אם זה היה טוב או לא. אבל מצד שני, כשאני רואה שבזכות חוק השבות, הגיעה הנינה של מוהילי להתגייר אצלי בבית הדין, והגיעה הצאצאי דוח של האדמור החמישי של חבד להתגייר אצלי בבית הדין, וכשמגיע הנין של קגנוביץ' מי שמכיר את קגנוביץ' מולוטוב וכל החבורה, כשמגיע הנין שלו לקורס נתיב ובא להתגייר בבית הדין, אז אני יכול להגיד לכם שסעיף הנכד הוא טוב או לא טוב? אני לא יודע. בסופו של דבר, אז זו נקודה ראשונה שהדיין בבית הדין צריך לדעת. מדובר באנשים שהם עם שרידי חרב. נקודה שנייה, האם הדיין מסוגל להרגיש בחיבוטי הנפש של המתגייר שעומד מולו? האם הוא לא אטום למה שהמתגייר מרגיש, הוא או הוריו שהגיעו לפה? מה הם מרגישים כשאומרים להם שהם לא יהודים על פי ההלכה? מה זה אומר להם? האם הוא מסוגל להבין את זה בכלל? האם עדיין מסוגל להבין את זה? והאם עדיין מסוגל לגשר בין מה שהמתגייר מרגיש לבין מה שההלכה דורשת? זאת גם כן משימה לא פשוטה, אבל זה טעון בהרבה מאוד רגישות. המדינה עד שנות ה-70 לא כל כך התעניינה בגיור. באמת, מבחינה חוקית, אני מתכוון, לא כל כך התעניינה. בחוק הדיינים, חוק הרבנות הראשית, כל החוקים האלה לא מוזכר גיור בכלל. אין סמכות לרבנות הראשית לגייר, אין. יש סעיפים פלוס איזה שהן שונות כלשהן. אבל לא כתוב גיור, כי אף אחד לא חשב על זה. עד כשחוקקו את חוק השבות, אף אחד לא הגדיר שם מי הוא יהודי. למה? כי יהודי זה... יהודי, אני יודע, יהודי. לא, אף אחד לא הקדיש לזה מחשבה. איך אמר לוי יש כל פעם, בואו נבנה מדינה ונלך הביתה. זה שאלות קשות, זה לא... נבנה מדינה, נלך לנוח. שנת 70, התחיל הסיפור של שליט, התחילו גיורים, התחילה מחלוקת עם הרב גורן, התחילו הרבה מאוד דברים. ואז פתאום הגיור נכנס לספר החוקים. בתיקון של מי הוא יהודי בחוק השבות. באותו רגע, עניין הגיור שנכנס לספר החוקים, התחיל לשחק משחק פוליטי. זה הרגע. פחות או יותר מתחילת שנות ה-70, ומבלי להיכנס לכל הפוליטיקות של זה, שזה באמת לא ענייננו כאן, בוודאי לא שלנו, התחיל, במדינת ישראל, התחילו פתאום להתייחס למושג של מי הוא יהודי, החל משנות ה-70. גם מבחינה חברתית. פתאום נדרשו להגדיר מי הוא יהודי. ואז כמובן התחילו להתפתח הרבה מאוד עניינים חברתיים על הרקע הזה, ופתאום העניין נהיה של המדינה. מה פתאום יש למדינה עניין בגיור? סליחה, מה זה קשור אליה? היא צריכה לתת שירות למדינה, מה זה קשור לגיור? המדינה רואה בגיור לא שירותי דת. זה לא כמו שהמדינה מאפשרת לחלק תעודות כשרות, המדינה מאפשרת שירות דת פלוני, אלמוני, נישואין וכדומה. קבורה, לא עלינו ולא עליכם. המדינה רואה בתהליך הגיור הליך של מיזוג חברה. הליך שיאפשר חברה לא מפוצלת. לכן אגב, המדינה, אגב, אני חושב, לפחות רוב הפוליטיקאים שאני שמעתי, מעוניינת דווקא בגיור אורתודוקסי. בגלל שהיא מבינה שרק הגיור הזה באמת יאחה את הכל וישקיט מריבות. כמעט הייתי אומר. האם זה פקטור מבחינה הלכתית? כלומר, שלמות החברה או עניינו הכולל של עם ישראל, הוא פקטור בכלל, נגיד, לגייר כהלכה, אבל להקל? כלומר, הרי כמו שאנחנו יודעים בכל דבר, פורסים סוגיה הלכתית, יש אומרים בכו, יש אומרים בכו, על פי המציאות, על פניה, לפעמים אתה מקל ולפעמים אתה מחמיר. האם זה פקטור בכלל להקל? רבנים הראשיים לכל אורך דורותיהם, ואגב, אם הרב הזכיר את הרב הרצוג, הרב הרצוג באחד מהמקומות שלו כותב, שאחת השאלות היסודיות ששואלים את המתגייר, זה מה ראית שבאת להתגייר? אפשר לומר שזאת השאלה היחידה. מי שפותח את השולחן ערוך יודע, שמבחינת משפט שמסתיים בסימן שאלה, השאלה היחידה היא זה מה ראית שבאת להתגייר, היא אתה יודע שישראל בזמן הזה וכו' וכו' וכו'. זו השאלה היחידה. כל השאר שם כתוב, אומרים לו, מודיעים לו, מספרים לו, קיבל, כן, לא קיבל, לא. אבל השאלה ששואלים אותו, ושעל זה אומר הרמב"ם, מעריכים בדבר הזה, זה באמת, מה ראית שבאת להצטרף לעם ישראל? אומר הרב הרצוג, מישהו בן לאב יהודי, לא שואלים אותו מה ראית שבאת להתגייר. אתה שואל אותי מה ראיתי שבא להתגייר? דם יהודי זורם באורכי, אתה שואל אותי למה באתי להתגייר? כמעט הייתי אומר, כמעט, זה לא קורה, כי כמו שאתם יודעים, המתגיירים הם לא חצופים בדרך כלל. כמעט הייתי אומר שהמתגייר יכול לשאול את הדיין, סליחה עם כל הכבוד, מה שאני וההורים שלי עברנו שם, אתה עוד בא לשאול אותי למה אני מתגייר, אני יהודי יותר ממך. כן? אני אומר, כמובן, בהגזמה, כי אין מתגייר שאומר את זה. אבל אתה שומע את זה מהסיפורים. האם זה פקטור? האם זה עניין? ופה אני חושב אפשר לעבור פוסק אחר פוסק, אם זה הרד"ץ הופמן. ואם זה רבנו אליהו גוטמכר, פשוט אין לי זמן לצטט אותם, כן? אחרת אתה תחתוך אותי. רבנו אליהו גוטמכר מגרדיץ, בשו"ת שלו, באדרת אליהו, בהרד"ץ הופמן, הרב עוזיאל, הרב הרצוג, וגם הרב קוק בתשובות אחרות שהרב לא הזכיר. וכן הלאה וכן הלאה, הייתי יכול עוד לספר עוד על הרבה 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 פוסקים, שאומרים שני דברים עקרוניים. ראשית כל, בזרע ישראל יש לקרב. כלומר, אדם שהוא בן או נכד של יהודי, יש לקרב אותו, כדי שלא יופסד זרע ישראל. את הרב קלישר אפשר להוסיף לחשבון הזה, את הרב חמיד אבדלוי אפשר להוסיף לחשבון הזה. יש ברוך השם. והשאלה אם לקרב או לא. אז זה לא רק עניין של זרע ישראל. האם מניעת נישואי תערובת היא פקטור? התשובה היא כן. אם יש פוסקים שמוכנים בשביל אדם יחיד שלא יוסד אצלו זרע ישראל, כדי שהוא לא יימחק מהגלובוס היהודי, להקל בגיורה של אשתו, אז אני אומר על כל עם ישראל על אחת כמה וכמה. למה להיכנס לזה? כי זה באחריות שלנו. כי יש לנו אחריות בדחיית הגר הרבה יותר גדולה מאשר בקבלתו. אם אני דוחה גר בטעות שהיה צריך להיכנס, תשאלו את אברהם אבינו על תמנע את הפילגש, מה יצא לנו מזה. אם אני מקבל אותו, ואולי לא הייתי צריך לקבל אותו, זה הרבה פחות גרוע מאשר לדחות. כך כותב האדרת אליהו במפורש. אינני יודע על איזה גיורים מדובר באותו קול קורא שהרב הקריא קודם, גיורים בלי קבלת מצוות. אני לא מכיר גיורים כאלה. לא מכיר. אין דבר כזה. אין, לא קיים. לא יודע מה הביטוי הזה גיור המוני. מעולם לא ישב אצלי בבית הדין יותר מתגייר אחד בדיון אחד. אני לא יודע מה זה גיור המוני. לא מגייר בסרט נע ולא בסרט לא נע. אני בכלל לא מגייר בסרט, אני מגייר במציאות. אין דבר כזה היום גיור המוני, ואין דבר כזה היום גיור ללא קבלת מצוות. אין דבר כזה. לא קם עד היום בית הדין מכל בתי הדין המחדיים שאני מכיר, שמגייר בלי קבלת מצוות. אין אחד כזה. ואני מכיר את כל הדיינים. פשוט כי אחרי פרישתו של הרב דרוקמן וברב אביור, אני חושב שנשארתי הכי ותיק. אבל אין, לא דיין אחד, בכל מערכת הגיור הממלכתית, אחד אין, שיגייר בלי קבלת מצוות. לא קיים. עניין, אוקיי. כאן יש באמת שאלה הלכתית מאוד מעניינת. השאלה ההלכתית איננה מתמקדת בכנות קבלת המצוות. השאלה ההלכתית מתמקדת עד כמה מעשיו של המתגייר בהמשך יכולים להיות עדות על כך שהוא קיבל מצוות באמיתיות או לא. זה יכולה להיות דיון הלכתי. וכאן יש קשת הלכתית מאוד מאוד מעניינת ומאוד מגוונת, מן הקצה עד הקצה. כן. בסדר גמור. אז בסדר גמור, אני רק אומר משפט אחד.
לדיון בנושא גיור.
אז משפט אחד אני אומר. מה שלא יעשה המקווה, יעשה הים. זה שיהיה ברור. מה שלא נעשה דרך הגיור, יעשה בים. בים אני מתכוון, החברה בעם ישראל. שלא יהיה לכם שום ספק. כשיבוא אליהו, כמו שהמשנה בסוף עדויות אומרת, ויבוא לעשות, לקרב ולרחק, אם אנחנו לא נקדיש את עצמנו לגיור, ואנחנו לא בארגנטינה, אנחנו פה בארץ בזמן הגאולה, אם אנחנו לא נקדיש את עצמנו לגיור, ואגב, כמות היראת שמיים וקיום המצוות של כל מתגייר, תלויה בנו, לא במתגייר. כמה שנקרב אותו יותר, הוא יותר ישמור. מה שאנחנו לא נספיק לעשות, יעשה הים, תעשה החברה. הם בסופו של דבר יתאמו בינינו, הם יהיו חלק מאיתנו, שלא יהיה לנו שום אשליות, לא מדובר על עובדים זרים ולא שום דבר כזה, מדובר על אנשים שמשרתים איתנו בצהל, ובכל שדרות החיים, ולכן אני אומר שהגיור היום, ועד רבה להקל בגיור, עד כמה שאפשר על פי ההלכה, הוא ממש מצוות השעה והדור.
תודה. הרב חיים, בבקשה, שאלות או תגובות מהירות לעניין. בבקשה, אנחנו נעשה יהיה זמן לכולם, בבקשה.
שאלה קצרה לרב שרמן. הרב אמר בשבילי דברה שלא ייתכן גיור המוני, איך הוא מסביר את דברי מגילת אסתר ורבים מעמי הארץ מתייעדים? לא ייתכן?
טוב, בוא נאסוף כמה שאלות הרב, ברשותך. נאסוף כמה שאלות ביחד. בבקשה, בבקשה. מה היה בתפשימים? בבקשה.
האם כל הגישות ששמענו פה, כולן מופיעות בספרות ההלכה, האם יש אי פעם אפשרות שהדיון הזה ייעשה בבית דין אחד ולא רק בפעמים? זאת אומרת, אנחנו במציאות שבה אנשים עם השקפות כאלה לא יש ביחד בבית דין.
בבקשה. כן, כבוד המנכ״ל. כן, כן.
אני רוצה לשאול את הרב חיים. כל הפקטורים שהרב ציין, הם טובים ויפים. בסוף, עכשיו אני לא יודע, יכול, אני מגדיל ואומר, לא מכיר, לא את הדיוק, ובטח ובטח לא את ההלכה. ואם יש תנאי בסיסי בדיוק שאומר, הוא מתגייר, צריך להתגייר כדי לקבל תורה ומצוות. לא מתגיירים חברתיים, לא מתגיירים כדי לפתור בעיות. זה הכל פקטורים, זה יכול להיות שיקולים להקל איפה שאפשר להקל. אבל אם איננו הרוב, שבסופו של דבר הרוב רובם מוגדרים, לא כשהם עומדים מול הרב, זה לא שאלה הלכתית עכשיו אם אני נכנס לחדר, יש לי חזור כי אוהב לי חזור. העובדה, כולם רואים בעיניים שרוב פעם במסגרים עושים את זה מסיבות חברתיות, ציבוריות, קהילתיות, בטח בצבא, כי זה לא נעים, חלק יהודים, חלק יהודים. אז השורה התחתונה, יש אותם מתגרים, לא מקבלים את זה תורה ומצוות. אם זה תנאי, אז כל הפקטורים שבעולם לא יכולים לקבל את התנאי.
שאלה ברורה. בבקשה. רק שנייה, בבקשה. בקצרה. תודה. בבקשה.
הכל יהיה במסגרת ההלכה.
בבקשה. השאלה האם התנאי הבסיסי לא מתקיים, אז?
אולי צריך להחזיר למעמד של גר תושב.
להחזיר למעמד של גר תושב. במקום גר ממש. במקום גרות ממש?
במקום גר צדק.
במקום גר צדק. בבקשה. רק לא שומעים.
המציאות כאן בארץ הפכה לגמרי מהמציאות בארגנטינה, כמו שהרב גם בפירוש בעובדים הזה, שכאן הרב שאל, זו מהפכה בנפש לעשות גיור. כאשר יהודי שזוכר שסבא שלו הכניס אותו לחדר לאכול מצות, מחליט לעלות לארץ ולהיות חלק מהעם היהודי, זו מהפכה נפשית גדולה מאוד, כי השכן שלו לא עשה את זה. אז הוא עבר את המהפכה הזאת.
אז השאלה היא שאלה הלכתית או היסטורית? מה אתה שואל? האם הלכתית... כן, מהפך בנפש זה לא קריטריון הלכתי, זה...
כן.
בבקשה. עוד? אני יודע, אני הבנתי, רק אני... בסדר, בסדר. רבותיי, אנחנו כבר עוד מעט נתחיל בדיקת חמץ לפסח הבא, לאט לאט. בבקשה. בבקשה, אחרון. בבקשה.
אני רוצה לשאול את הרב שרמן, האם הוא, מנהים הוא מניח שהרב הרצוג היה כותב את אותם דברים שהוא כותב לגבי ילדי ארגנטינה, לגבי ילדי ברית המועצות. ילדי ברית המועצות, הסבא של אותו צעיר וצעירה שבאים להתגייר, הוא לא כפה, הוא לא התגולל, הוא לא ידע אסור לאבא שמלמד א' ב' עברי את הבן שלו. הוא לא ידע שום דבר מהמצוות. לכן, המציאות היא שונה לגמרי.
ברור. הרב שרמן, מכיוון שמרבית השאלות הופנו לכבוד הרב, נשמח אם הרב יוכל להתייחס ולענות, ואחר כך...
השאלות כל שאלה היא שאלה נכבדה. בכל אופן, אין הבדל בין תקופת ארגנטינה או תקופת מדינת ישראל, לעיקרון ההלכתי שיהודי הוא מי שמעצב את חייו על פי התורה והמצוות ועל פי האמונה. זה העיקרון. אתה לא תוכל לעקור את מעמד הר סיני ולומר עם כל מיני דברים רגשיים ונפלאים שלכן אנחנו נאשר אותו כיהודי בלי מעמד הר סיני. אין מציאות כזאת. לכן, הנקודות, כל הנקודות שהזכירו, הנקודות הרגשיות שהזכירו, הם אינם משנים את העובדה שכדי להיכנס לעם ישראל, מה ששמר על צביונו של עם ישראל מפני איבוד הזהות שלו, זו ההלכה היהודית. זה לא רגשות של רחמים, זה לא רגשות של הבנה. הוא קרא שהוא, בכלל, במקום שיש התנגשות בין רגש לבין הלכה, עם כל הכאב וכל הרגש, ההלכה היא שמכריעה. וזה איננו משנה באיזה תקופות ובאיזה זמן. ההלכה לא משתנית. לכן, גם פה במדינת ישראל, קביעתם של פוסקי הדורות, ואני מתחיל גם עם הרן הרב קוק, ואילך עם הרב הרצוג, ובהמשך גם עם אותה פסיקה בשנת ה-50 דלת, ושל אותם פוסקי דור, כן, מרן הרב אליישיב, ומרן והרב בוזנר, שהם בכל אופן בשיעור קומה של עם כולו, וזה לא אנחנו נקבע, או לא קבוצת אנשים תקבע, בשבילי הם לא גדולי דור, מפני שהם נקבעים כפי שאומר הריבש ואומר הבית יוסף, שהם תל תלפיות שהכל פונים אליו. דהיינו, כל קהילות ישראל, בכל העולם כולו, רואים בהם את הסמכות ההלכתית. ולכן, דבריהם, ואם הם קובעים, וכשהם אומרים על מציאות כזאת, שענן סעדי, שהם אינם, לא קיבלו מצוות, הם לא באים ואומרים שלכן אני מבטל את הגיור. לכן הם דורשים לבדוק ולברר כל אחד ואחד האם באמת חל אצלו השינוי. אין מושג בהלכה. הענן סעדי רק אומר לי, דע לך, הגישה העקרונית היא לא אותה גישה רגשית כמו שהזכיר אותה הרב ירם ואומר, הם אחינו, הם האבות והזקנים, והם כולה, כל אלו, הם איזהו, ואיך הם עברו את התלאות, הם נלחמים איתנו יחד בשדה הקרב, ולכן איך אני יכול שלא לקבוע שהוא יהודי?
לא,
רגע אחד, רגע אחד, רגע אחד, רגע אחד, רגע אחד.
לא, 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 זה לא מה
שאמרתי. לא, לא, אני תכף אשלים את דברי. אני אסכים איתך.
זה לא מה שאמרתי.
לא, לא, אני אסכים איתך, ואני אומר את הדברים לא רק מדברים שאני שומע פה, ראיתי את הדברים גם כתובים בהרבה מקומות. הנקודה היא, זורקים איזשהו אמירה שטחית, מה הפירוש? הם מקבלים אצלנו מצוות. בפעם ופעמיים שהם מצהירים הצהרה, אז זה יש פה לראות קבלת מצוות. מה אני אחטט אחריו? מה אני אראה? כשאדם אומר קבלת מצוות, זו לא אמירה, זה לא הצהרה. זה גילוי האם חל אצלו המפנה או לא חל המפנה הזה. איך יכול להיות שתוך 4 שבועות עם רקע...
אין דבר כזה.
רבותיי, אני רק רוצה לומר...
סליחה, הרב, שאלה קצרה. איך הפרוצדורה, אני רוצה להבין, בבית דין הרגיל, האזרחי, מה הכלים שעומדים בפני בית הדין להתרשם שאכן המתגייר הוא אמיתי?
דבר ראשון, לא עושים את זה בישיבה אחת או שתיים. אין דבר כזה. מי שלא ייתכן לבדוק האם המהפך הרוחני שהתחולל אצלו, האמוני וההרגשה של המצוות יעצבו את חייו, האם התחולל או לא התחולל.
אבל אין לבית הדין מעקב אחרי.
מה הפירושי מעקב?
אתם לא יודעים הרי מה קורה איתו אחרי שהוא התגייר, האם הוא שומר מצוות.
אז אני רוצה לומר ככה. הגירות שהתנהלו אצלנו בבתי הדין, אגב, אין מושג בהלכה בית דין לגיור. אין דבר כזה. בהלכה כתוב בית דין מהיסוד של בית דין שעוסק במשפט. החידוש הוא שבית דין עושה. תראו לי בשולחן ערוך, ייחדו בתי דין לגיור. אין דבר. זו יצירה מלאכותית שייצרו אותה לצורך החברתי, לא לצורך הדתי. אין מושג של רוב, רוב הדיינים, דייני בתי הדין לגיור, רוב רובם הם אינם, לא היו דיינים בפועל. לדיינים יש כלי המלאכה לדרוש ולחקור את השאלה הזאת ששואלים, לשם מה באת לכאן? את אותה שאלה היחידה שהזכיר הרבי, לשם מה באת? רוצים לדעת האם יש פה מניע פנימי רוחני או שמניע אינטרסנטי. גם מניע כדי לפתור בעיות חברתיות זה מניע אינטרסנטי. זה לא מניע מהותי שמקרב אל הקדוש ברוך הוא.
ברור.
לכן אנחנו נדבר עם כל הרגשות, אבל צריך לזכור דבר אחד. אם מה ששמר על עיצובו של עם ישראל, זה דקדוקי ופרטי ההלכות, כפי שאנחנו מוצאים בספרות הפוסקים לדורותיהם.
יש הרב...
לכן לא שייך בכלל. הכל מה שנאמר, זה, אבל זה לא בתחום ההלכה.
ברור.
זה לא דברים של הלכה.
דומה אני ש...
מה הפירוש? אנחנו רק אם מקבלים מצוות. איך אפשר בישיבה אחת או שתי ישיבות להגיע למצב? לא קרה אצלנו רק מקרים נדירים שקיבלנו אחרי שתי ישיבות. רוב המקרים, גם בתקנות היה...
סליחה, סליחה.
שרק שנה שעוברת ההכשרה, ואחר כך, לפי בדיקת ראות בית הדין, פירושו של דבר, מי הם האנשים שבאים ומעידים, האם התחולל אצלו, אצל איזה משפחות הוא היה, איזה רבנים אימצו אותם, ושמדובר, מדובר לא רק על צד המבקש דה האישה, רוב רובם של המקרים, זה מקרים שלצורך נישואים, או לצורך הכנת נישואים, יש חבר ורוצים לעשות את זה. לכן, אני אומר, אסור בשום אופן שנזיז את יסוד ההלכה הזאת. שאלה שהוזיזו את יסוד ההלכה הזאת, הם שהביאו, ופה אני נכנס לנושא של גיורי צה"ל, כפי שמזכיר הרב רונסקי, באחד המומים החמורים ביותר שהיו בגיורי צה"ל, ועל זה אני בהרחבה, אני אומר, דן באותו מחקר הלכתי, כשאני מדבר מחקר, זה לא מחקר אקדמי. זה מחקר שממצא את היסודות וכללי ההלכה, כפי שדרכם של, בכל השנים. ומה אני אומר? בתוך המסגרת של צה"ל, היה הליך שהוא היה חיוני, והוא הליך של נתיב שחייבים לעבור את ולשמוע את המרצים הרפורמים והקונסרבטיביים, וגם אלה שעמדו בראש מערך הגיור, אני אומר בראש אולפני הגיור, שגם הם אמרו בצורה מפורשת, יהדות זה דבר פלורליסטי. כלומר, אם זה פלורליסטי, פירושו של דבר, יש לי ציבור שומר מצוות, יש לי ציבור רפורמי, יש לי ציבור חילוני, שאיננו בתורה ובמצוות, תבחר לך איזה מהיהדות שאתה בוחר. אם אנחנו, אומר הדבר אברהם, אומר הרב הרצוג, שברור לי שאותו אחד שאומר, אני נכנס לעם ישראל, לאיזה קבוצה בעם ישראל אני נכנס, הוא רוצה להשתייך לאותה קבוצה שלא סותרת את אורחות חייו הקודמים, מי קודם. זהו למעשה התפיסה.
רגע, סליחה. סליחה, מר אידלסון,
רק רגע, לכן, אני רק רוצה להסביר, לא ייתכן שבהכנה לגיור, לקבלת המצוות, ובוודאי יאמר הרב רונסקי, בתי הגיור הצבאיים, הם מבושים, הם מצפים לקבלת מצוות, אבל הם לא יודעים שלפני שהם מגיעים, הם עברו הליך של פיצוץ המצוות, והיינו, אם יש לי כאן חומר, רבותיי, תבינו, יש לי, חוץ מהפסק דין, הוא גם מבוסס, יש לי כאן חוברת שעוסקת בגיור האזרחי והצהלי, ליקוט ממצאים על המתרחש במערכות הגיור, מדברים על ממצאים עובדתיים. אז אחד הממצאים הקשים הם, שאתה רואה מה למדו במסגרת המחייבת, בנתיב לאור ועדת נאמן, חייבו את את העוברים, את הגיור, אותם נוכרים, חייבו אותם לשמוע דברי כפירה, דברים שסותרים למהות מעמד הר סיני. כשהם באים ומדברים על... אני אתן לכם דוגמה אחת מדהימה. הנה, תשמעו מה בתוכנית הלימודים שנעשתה מתחילת נתיב 2002 בערך עד היום הזה. כשאגב, הוועדה שהקים הרב אמר שהנושא של לימודים הרפורמיים והקונסרבטיביים מטיל צל כבד ויש לבטל את זה. ולא ביטלו את זה. זה נשאר. זאת אומרת, ברגע שאותו צעיר או צעירה עוברים את המסלול נתיב, הם חייבים לעבור במסלול שבו הם ישמעו כדלהלן. הם ישמעו, אני מדבר מתוך חומר מודפס שהוא החומר הנלמד באגף הראשוני הזה, לפני האגף הזה, באגף, ובו נאמר, כשמדברים על עשרת המכות, רק יצאנו ממצרים, רק שרנו את שירת הים והראינו באצבע זה כלי, ואז ראינו את גילוי האלוקות, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה זה יציאת מצרים אומרים לאותו נוכי שאיננו יודע ולא מבין כלום? הוא לא קודם למד. אומרים לו, עשרת המכות יש הסבר מדעי, שהוא תופעה טבעית ולא היו נס. אם כן, אנוכי השם אלוקיך, זה לא אלוקי. אותו הדבר, מציאות יציאת מצרים, בכלל מוטלת לספק. זה לא נמצא בפפירוסים. אז איך אפשר לבוא, ובהליך עצמו, להטיל מיד מוקש, שיסתור את מהות קבלת המצוות, את מהות האמונה.
הרב, מחילה שאני...
זה דבר שסותר כמו מיניהו בי.
הרב שרמן, מחילה א', ניכר איתך דאורייתא, זה טוב. שהדברים יוצאים מהלב, אני רק רוצה...
לא, זה נוגע לכל כלל ישראל.
לא, ברור.
אנחנו מדברים פה דווקא.
ברור, הדיון הוא דיון למיטה של תורה,
הוא לא חייב. האם קרב ישראל פרוץ או לא פרוץ?
הרב מחילה, רק שאלה קטנה. יהיה תשובה. הרב מחילה, האם יש, אני שואל כשאלת אידיוט, האם יש בהלכה, בנושא הזה, באיזשהו מקום הגדרה של שינוי הטבעים, כמו שאומרים בדברים אחרים? זאת אומרת, שכמו שטבע משתנה, אולי מידות, אולי טבע של דברים טבעיים, האם העובדה שמבחינה פוליטית, מדינית, מדינת ישראל, העלייה מרוסיה, כל מיני דברים שקרו, האם יהיה ניתן להגדיר אותם כמציאות של טבעים שהשתנו, וממילא הם מחייבים איזושהי חשיבה או ארגון מחדש בהתאם לטבעים שהשתנו?
ובהתאם לכך, להוריד את הרסינאי.
לא, אני רק שאלתי אם יש...
להוריד את מעמד הרסינאי.
לא, שאלתי... לא, הרב,
זה מה שקורה.
הרב, לא זה מה ששאלתי, הרב, שאלתי אם יש... האם, אני שואל שאלה כאילו פילוסופית הלכתית, האם בכלל כשקוראים אירועים היסטוריים כאלה ואחרים, משמעותיים, שואה או כל מיני דברים, האם אחרי אירועים דרמטיים ניתן במסגרת ההלכה לנסות להגדיר דברים תחת הכותרת של השתנות הצבעים, או שכפי שהרב אומר, וזה בסדר, זה לגיטימי, ההלכה היא הלכה ושום טבע או אירוע היסטורי דרמטי ככל שיהיה, רגשי ככל שיהיה, הוא לא יכול לגעת בהלכה כחות השערה. זאת הנקודה שאני שואל, רק בכן או לא, אם נפחה תשובת הרב.
לא, יכול להיות שזה גם נשאל כאן, למעשה גם שאלו אותי אחר כך, מה התשובה שאתה נותן לאותו בעיית התבוללות שקיימת במדינת ישראל? לאותה בעיה שבפועל יש לנו מאות אלפי נוכרים. ואני אומר, מאות אלפי נוכרים, מדובר לא רק עולי ברית המועצות, צריך לזכור היום העלייה מאתיופיה, היום, אני אומר, בעיקר מהפעל השמורה, שהם למעשה, אולי לפי חוק השבות, יש מישהו מהאתיופי, מהסבא או משהו, אבל בפועל, כל הנושא הזה, היום בפועל, הם מגיעים, אם זה אותם 10,000 מהפעל השמורה, שהם היום רוב המתגיירים אצל האגף הפעל השמור. ובצבא זה עוד אגף שלישי. אז כל התופעה הזאת, אנחנו באים ואומרים, אומר הרב ירם, על כתפינו האחריות לפתור את בעיית ההתבוללות.
זה לא בעיה, זה אתגר. זה לא בעיה.
לא, רגע, זה מצב.
זה מצב, זה לא בעיה.
מצב של התבוללות. השאלה, כשאני אומר אני רוצה לפתור את הבעיה, אז זה נמצא בהגדרה מאוד ברורה. או יהודי על פי ההגדרה ההלכתית, ולא יהודי על פי הגדרה לאומית, שמנותקת מהצד ההלכתי. והדבר הזה, לכן, הפתרון היחידי הוא, שוב, ככל שנעמיק את השורשים העמוקים, היסודיים, שהם הקיום הנצחי של עם ישראל, כאן יש לנו סיכוי. אני לא יכול, אין לי עכשיו את האמצעים לתת פתרון, כאשר הפתרון הוא לא קרבה להשם, אלא תוספת התבוללות.
הרב רונסקי, בבקשה. רק אם תיקח את המיקרופון, כי קולך לא...
אין לי קול רם כמו של הרב שרמן, רק אני אומר, לגבי ההערה החמורה הזאת שהרב שרמן העיר על שיתוף רפורמים בקורס נתיב, אתחיל לזכור אותו, אני הסברתי בהתחלת התהליך. קורס נתיב זה קורס מאוד פלורליסטי, זאת אומרת, הוא למעשה הוא לא מוגדר כהכנה לגיור בכלל. כל תהליך הגיור בעצם מתחיל בסמינרים. יש קורס נתיב של 7 שבועות, השכלה כללית, היסטוריה של עם ישראל, שם מכניסים כל מיני דברים כאלו, היסטוריה, ארץ ישראל, טיולים, סיורים וכן וכן הלאה, זה עשה גם באופן מאוד כזה פתוח ורחב מאוד, הרבה טיולים, ושם משלבים את ועדת נאמן, גם את הרפורמית. אחר כך, אמרנו, יש כ-40% מאלה שנוטשים את כל המהלך הזה, יש חודש, של זמן למחשבה, למי שרוצה להמשיך תהליך הגיור עכשיו. אז מה מתחיל תהליך הגיור? האורתודוקסי, מה שנקרא. לא רפורמה, אין שם דריזת רגל לרפורמים, ולא לכל סיבורטיבים. אחר כך באותם סמינרים, שגם שם הסברתי, יש לה... אז מילא, ויש 40% שמעד נושרים, ואחר כך 60% ממשיכים, מגיעים לבית הדין, יורדים עוד 20%, אפילו 25%. תוך 100% מגיעים בערך, כ-40% נשארים בכלל. כי הם מבינים שזה לא, לא, זה לא, זה לא עבורם, לא מתאים להם שבירת המצוות, אורח החיים וכן וכן הלאה. אז, לא, אני מחתם, תראה את הנתונים, זה לא שעכשיו הוא יוצא מבולבל, הוא, שהוא מגיע, לא רק שהוא מגיע לבית הדין, הרבה לפני כן, שמגיע לסמינרים, זה כמה חודשים, הרי זה שבועיים, חודש הפסקה, עוד שבועיים, חודש הפסקה. שזה מדובר על, כשפעם על 3 חודשים, שכל התהליך הזה של הגיור, מה שנקרא, באים רק אלה שבאים להתגייר. להתגייר ממש, לשמור אותו רוב מצוות, ולא על פי מה שהם שמרו בקורס נתיב.
מה המניע שלהם להתגייר? להתקרב לקדוש ברוך הוא? להתקרב ולעצב
את חייהם? אני חושב ככה. אני חושב שאגב, אני אראה לך מה, לפי הבנתי המניע שלהם, עם הרבה שיחות עם האנשים עצמם, הרבה שיחות, עוד בתהליך, גם בנתיב וגם אחר כך בסמינרים, הייתי שם ימים ולילות, אמר ככה, גם לפני בית הדין. אנשים, הם רוצים להיות חלק מהעם היהודי. עצם ההגעה שלהם לארץ ישראל, רובם הגדול, רוצים חלק מהעם היהודי. עכשיו, מה זה להיות חלק מהעם היהודי? הם לא יודעים. הם לא יודעים. אז אתה מסביר להם, אתה מלמד אותם, להיות חלק מהעם היהודי, זה לשמור מצוות. אז הוא שומע, הוא לומד. עכשיו, הלימוד בסמינרים הוא מאוד אינטנסיבי. יש להם משפחות מלוות, יש להם, גם בסמינרים האלה יש להם משקים, בדרך כלל הסדרניקים, שנמצאים איתם. וחיים איתם, ונמצאים איתם, וכל המורים, כולם דתיים, דתיים לגמרי, כל המורים שלומדים שאין שם מורים רפורמים וקונסרבטיביים, חס וחלילה, מה פתאום, אין להם דריסות רגל, וחלק של החלק של הגיור, בו זה 2 חלקים, כך שחשוב נורא ככה שלא תהיה, שיבונה לא נכונה, הם רוצים להיות חלק מהעם היהודי, לי זה ברור, זה הסיבה שהם באים לארץ, הולכים לצבא, עכשיו חלק מהעם היהודי, ברור שזה מוגדר בשמרת מצוות, אולי חייב להזכיר רב שרמן, מה שמהרמב״ם, אולי רב, אני צריך להגיד את זה לרב, אני אומר את זה לכולנו, בלכות תשובה, בפרק 3, נדמה לי על חיות ח', אם זוכר נכון. הוא אומר שאדם גם שומר תורה מצוות, אבל הוא לא, הוא לא חלק, הוא לא מרגיש את עצמו כחלק מהעם היהודי. לא שמח מסמכות, הוא לא עצוב, הוא שומר בתוך ד' אמותיו, לא שומר איפה הוא נמצא, בארץ ובחוץ לארץ. הוא היה לא חלק עולם הבא. הוא לא חלק מהעם היהודי. זאת אומרת, אתה כל בערך תרגיש גם את החלק מהעם היהודי. להיות חלק מהעם היהודי, יש לזה הרבה ביטויים. הביטוי העיקרי, כמובן, שמרת תורה מצוות, שברים נוספים, בעיניי, נוספים לכך. אפשר למצוא אותה גם מעוגנים בתורה, בהלכה, תמיד זה באופן מושט יותר. וזאת ההבנה שלי, ההיכרות שלי עם חלק גדול מהמתגיירים, וזה לא רק עניין של רגש וכן הלאה. ויש כאלה, אני יכול להניח שיש כאלה שהם, מה לעשות, תמיד, בכל מערכת שהם, אני יודע, אומרים מרמים, לא יודע. ייתכן שיש כאלה. או מסתבר אולי שיום שכאלה, אבל להגיד שעכשיו, כמו שמשה אמר כאן מקודם, ומה שהרב קרא כאן מהמחאה, שלא עם אותם גדולים, כל הכבוד, מכירים את המציאות לאשורה מקרוב, מקרוב. אני, טוב, אני לא רוצה להכין יותר מידה, אני שאלתי שאלות בהלכה, בתפקיד שלי שהייתי בצבא. תמיד חמים מאוד גדולים, שלא מכירים את ה... לא חושב שרתו בצבא, לא מכירים את המערכת, מה לעשות? אז ראיתי מה התשובות שלהם, לא נעים אפילו, אמרתי, הרב, זה לא מכונה שיש לה מבנה הנדסי כזה או אחר, שאתה בא שואל כוח ראשון, כוח שני, גרם. זה מציאות חיים אחרת כזאת, כמה יש חיבור כזה בין מי שאומר את מה שאומר, לבין המציאות עצמה. מה שלהכיר אותה מאוד מאוד מקרוב, אני אומר על מי שמכיר אותה מקרוב, לא שנים ארוכות, לא, לא שנה אחת, ולא רק כרב ראשי, וגם כמי שהיה בצבא הרבה מאוד שנים, ביחידות הקרביות, מכיר מאוד את האנשים מאוד מאוד מקרוב. ואני יכול לומר בגיעת חפץ על האנשים שאני מכיר אותם מקרוב, אני אומר פעם שהזלתי דמעה בזמן שאמרו את מה שהם אמרו שם. לא, לא, יותר מדמעה אחת, ולא סתם מתוך הרגש. וגם שסיפרו עליהם, אלה שהמשפחות המלוות שלהם, לא חודשים ארוכים, לא, יוצאים בשבתות ובחגים ובאמצע השבוע, והתחברו איתם, והם באים והם מעידים עליהם בבית הדין, משפחות דתיות, אומרים, אנחנו... אני חייב לומר, אני מעבר לצבא, הייתה משפחה אחת שעכשיו ליוויתי אותה. לא, לא, משפחה, בדין אזרחי, שלא רצו לגייר אותם. אני הלכתי לבית, ומשכו את התהליך הזה כשנה וחצי, ואני הכרתי לעמוד מקרוב, ממש מקרוב. בנגב רחוק וכן הלאה. וחיתי, האישה, הייתה אישה שעברת אלה שגיעו, פשוט מדהימה, ולא רצו לגייר אותם. אני באתי לבית הדין בעצמי, ואמרתי להם, לא חשוב גם איפה בית הדין כרגע, אמרתי, רואה, אני לא אניח לכם. אמרו, טוב, אני אתחיל את זה לעוד שנה. אמרתי, אתם, מה קרה לכם? אנשים נשואים כבר, כי אני שבעה ילדים יש להם. איך, ראיתי את ההתייחסות ככה, זה היה מדהים. בסוף אני ממש אמרתי, אני לא יוצא פה, לא יוצא פה עם בית הדין. לא יוצא מפה. תבוא, תכירו אותם, תקדקו יד, אבל מינה זה אמירה. מה זה הדבר הזה? זה לא יכול להיות.
הרב רונסקי, הרב אילן,
על הנושא הזה שדיבר.
נדמה לי שהרב הציג את הדעה מכל הכיוונים.
לא את דבריי. הרב הראשי, הרב אמר, נינה בנושא גיורי צה"ל, הרב אמר...
הרב
ברשות הרב.
רק אני אצטט את המילים, את מה שנוגע אליך. מינו את ראש אבות בתי דין בתל אביב. מינו את ראש אבות בתי דין בתל אביב, את הרב ניסים בן שמעון, שהייתה הרייבט של תל אביב. מינו את אחד הדיינים החשובים מבאר שבע, הרב דרשביץ, ומינו עוד אחד מחברי מועצת הרבנות הראשית, כוועדה שתבדוק את מה שמתרחש בגיורים בצה"ל. במסקנות הם מגיעים למסקנה, ואת זה הם ביקשו מהרב הראשי. הם כותבים ככה, התרשמותנו, שהדיינים מדגישים בעיקר את הנושא האווירה והחוויה הרוחנית, כגון בית הכנסת, תפילות, מועדים, וממעטים בבירור קיום המצוות בפועל, וכן בעניין האמונה. כמו כן, התברר לנו שרוב הגיורים מסתיימים בדיון אחד בלבד. זה המסקנה. מסקנה שנייה, בנוגע לנושא של הגיור הרפורמי, יש לעשות, לבטל את הגיור. למה? וזה מטיל צל כבד. זאת המסקמה.
הרב הזכיר את זה.
לא, ולכן אני רק רוצה לבוא ולומר, כל מה שהרב רונסקי אומר.
הרב אמר בסוף קישר את הגיור הזה, לא?
אז על זה, בבירור ההלכתי, אז אני אומר, זה נתברר בבירור ההלכתי.
הרב אילן, בבקשה. תגובת הרב אילן, סבלנות מחכה, ראויה לשבח במלחמתה של תורה, בבקשה.
קודם כל אני שמח לשמוע את
התשובות
של כבוד הרב את הוועדה, ואני שמח לראות שהוועדה עוסקת כמו הרב אלישיב. הרב אלישיב כותב איך היום מגיעים למצב שבו אתה יכול לומר שאני יהודי אחרי יהודי. אז הוא כותב, בזמננו יש לדון שההתנהגות בדרכי היהדות, אני מצטט מפסק דין של הרב אלישיב, בזמננו יש לדון שההתנהגות בדרכי היהדות, שעל ידה נקבעה יהדות, הגירות, סליחה, לובשת קצת צורה אחרת. לא אני אמרתי. ואם ראינו מתנהג כדרך שהיהודים אשר הוא שוכן בתוכם מתנהגים, כגון שהוא מבקר בבית הכנסת בשבתות ויום טוב, לוקח באטליז כשר, לעובד בשבת וכיוצא באלה, יש לומר ועל ידי זה מחזיקים אותו לגר, גם כשעובר על דבר מדברי סופרים. כותב את זה הרב אלישיב. אז מה? אנחנו מחמירים פי מאה מהרב אלישיב. אז עוד באים אלינו בטענות? עכשיו אני אומר לגבי השאלה ששאלו אותי, לזה לא נשאלתי. לגבי, זה הרב אלישיב. אנחנו לא פוסקים כמו הרב אלישיב.
אנחנו מחמירים הרבה יותר ממנו.
לא כדאי שתייצג אותו.
אני לא מייצג אותו, אני קורא מה שהוא אומר.
אז כדי להבין מה שהוא אומר, כדאי...
בסדר, אני מוכן לקבל את כל מה שהוא אמר לגבי ביטול הגיור של הרב גורן, אני מוכן לקבל לביטול הגיור שלנו. בכל אופן, לגבי השאלה שלך. כשאתה פותח את השולחן ערוך, השולחן ערוך מתמקד, וצריכים לפתוח גם את הגמרא ביבמות, וגם את השולחן ערוך, ולהבין שעיקר ההתמקדות בגיור היא האם רצונך להיות חלק מעם ישראל. זאת השאלה ששואלים את המתגייר. אחרי כן, כשהוא אומר, אין ספק שזהו רצוני, מסבירים לו מה המשמעות של הרצון הזה, שיבין, ודע לך, להיות חלק מעם ישראל זה 1, 2, 3, 4. כך זה עובד. תפתח את השולחן ערוך, אני לא ממציא פה שום שולחן ערוך אחר. זה מה שהשולחן ערוך כותב. עכשיו, כאשר המתגייר עומד מול בית הדין, מודיעים אותו, ואני מצטט את השולחן ערוך, ואת הרמב"ם, ואת הגמרא ביבמות, מקצת מצוות קלות, ומקצת מצוות חמורות. מי שחושב שכשהוא יוצא מבית הדין, הוא יודע מה לעשות, זה לא כתוב בשולחן ערוך. כי מי שמלמדים אותו מקצת מצוות קלות, מקצת מצוות חמורות, לא יודע מה הוא צריך לעשות. היום, במציאות של היום, אנחנו מלמדים את המתגייר פי 150 אלף יותר ממה שכתוב בשולחן ערוך. מה? ועל זה כבר צעקו עלינו, ועל זה כבר צעקו עלינו, וכבר צעקו עלינו, אבל הסיבה שעושים את זה, זה כדי שלא יצעקו עלינו מאגף אחר. ולצערנו, אנחנו צריכים לדעת שהמציאות שאליה מתגייר חוזר, היא איננה מציאות של בית שומר מצוות. כמה מאיתנו היו מוכנים, כמו החיילים שלנו, לשבת ולאכול ירקות כל השבת, כדי לא לאכול מאוכל שיניים משלח, כמה מאיתנו היו עומדים בניסיון הזה? לכן אני אומר, קבלת המצוות וסוגיית קיום המצוות הן שתי סוגיות שונות, שונות, ואסור לקשור ביניהן. נכון, שאם, אבל תן לי רק להשלים, שאם חייל או אזרח, או חשוב, מתגייר, עומד בפנינו, והאומדנה של בית הדיני, שכל מה שהוא אומר לא יקרה מזה כלום, הבחור הזה לא מתגייר. חד משמעי. הבחור הזה או הבחורה תתגייר אך ורק כאשר המתגייר עומד מול בית הדין ויכול להראות כיסוי להתחייבות שלו. וברגע שהוא מראה כיסוי להתחייבות שלו, כמו שכותב הרב אונטרמן, הרגשן, רק אני מוכן להתרגש כמוהו, הרב אונטרמן כותב, כל שקיבלו עליהם את המצוות בבית הדין, ויש להם כנות מלאה ובית הדין מתרשם מכנותם, אין מקום לחששנות יתרה.
הרב גרן, אני בנקודה הזאת רוצה לעצור את הדיון שאני חייב לומר, שהוא מרתק מצד אחד, ועצוב לי לשמוע אותו מצד שני, אבל כנראה זאת המציאות של עין וכך קשה, הדברים קשים, כי החיבור בין האידיאולוגיה להלכה בפנאה הזאת, דיין, אני לא יודע, קוראים פירוש המציאות, המלכים ההיסטוריים, עם ישראל, פתחנו את הבוקר בעובדים הזרים ובמסתננים ובכל הבעיות שיש לנו מבחוץ. ואחרי שכל היום שמענו על הבעיות שיש לנו בחוץ, אנחנו עכשיו רואים שזה עוד כסף קטן לעומת מה שיש לנו מבפנים. ואז אני כבר לא יודע עם איזה חזית להשקיע את התותחים שיש לנו. האם החזית שדיברנו על כל הבוקר של העובדים והמסתננים וכל זה, מה יותר קשה? כי גם החזית כאן היא חזית שלא קלה, אם כי כמובן... כולם אוהבי תורה והכל מלחמתה של תורה, אבל הדברים לא קלים להישמע. הדיון הוא דיון נוקב, שהוא באמת בבסיסו של העם. הרב ירם, תודה רבה, ישר כוח. הרב שרמן, ישר כוח, תודה רבה. הרב רונסקי, תודה. מוריי ורבותיי, שנייה, בנדה, מנכ"ל הכינוס, יגיד שלום עליכם, ותפילת מעריב מיד אחרי למעוניינים. מניין משותף. בבקשה, הרב בנדה.
טוב, אני רק מילות סיום. אני לא זכיתי כל הרוב היום באמת לשמוע כל הזמן. עכשיו ככה ברגיעה, אז זכיתי באמת מרתק ומדהים, למרות שנשארו כביכול מעט, אבל כולם נשארו והם מרותקים. אני רק רוצה להודות, חייבים להודות, מעבר לבורא עולם וכו', להודות לאלה שסייעו אותנו. כבר במהלך של כמה שנים, אנחנו עם סבלנות. המהלך של הכנס מבחינתנו הוא מהלך לטווח ארוך, אנחנו רוצים בהחלט למצב את הכנס ככנס מוביל, כמו כנסים אחרים, אם זה כנס הרצליה, כנס דירות, בתחום הזה של בין ישראל לעמים, כמו שאנחנו רואים. ואנחנו מקווים שנצליח. אחד הקשיים האובייקטיביים זה העניין התקציבי. ואז אנחנו רוצים להודות, כמו שאמרנו, לאורי אריאל, חבר הכנסת אורי אריאל, שבאמת תומך ועוזר לנו, ולגרעין התורני פה ברמלה, לעיריית רמלה, שמשנה לשנה הופכים לשותפים יותר משמעותיים בכנס, וראש העיר מתלהב מהעניין ומתחבר, ויש לזה משמעות גם תקציבית, משנה לשנה, עוד לא מספיק, אבל זה הולך וגודל. ולתנועת קוממיות אחרונים, שבסך הכל מובילים את כל המהלך ולוקחים עליהם גם את העול הכספי ואת העשייה, חלקה בהתנדבות, לפחות חלקה בהתנדבות, אז לרב שי שריכז ובנה את כל התכנים והפאנלים וכל המהלך של הכנס, ליהודה, אליהו, לאפרת וליעיר, אז לכולם המון תודה על עבודה של חודשים בשביל הצלחת הכנס. ומאוד חשוב לנו שתמלאו משובים, אנחנו מתייחסים אליהם ומשתדלים לשפר לשנים הבאות. תודה לכולם, ערבית עכשיו בחוץ.